today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שני, חפבב בתמוז, דף שין עין תת. מסכת תמורה, דף יוד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי מהרה מתוך הספר מאורות הדף היומי. שני מקרים שונים זה מזה הועלו על שולחנו של המהרש"ם זצ"ל, אשר התגורר בגליציה שבפולין ונחשב לאחד מפוסקי הדור לפני כמאה שנה. אל שולחנו הובלו שאלות מקהילות ישראל באירופה ובאמריקה, ובמאמר שלפנינו נתייחס לשתי שאלות אשר במענה לכל אחת מהן הוא מציין את הגמרא כאסמכתא ומשענת להכרעתו. בעיירה בגליציה התעוררה שאלה מעניינת. בית הקברות שבו נקברו אבותיהם ואבות אבותיהם של בני הקהילה התמלא עד אפס מקום, וגבי הקהילה רכשו חלקת אדמה סמוכה לעיירה וחילו בהכנות כדי להכשירה למקום קבורה ראוי והגון. להפתעתם הרבה, משה לאזור הבחין בתכונה הקטחנית אצל נתיניו היהודים, ולאחר שברר ונודע לו כי מכשירים בית קברות חדש, החליט להציל עליהם טובה ולהעניק להם קרקע גדולה שהייתה סמוכה לבית הקברות הישן. בני הקהילה באו במבוכה, תרומה לא הטיבה עמם, כי בית הקברות הישן היה מרוחק מאוד מן העיר, ואילו בית הקברות החדש שהם עמדו להכשיר היה סמוך למקום מגוריהם. לכאורה לא היה להם אלא להודות לפריץ על טוב ליבו ולהסביר לו כי הם מעדיפים לקבור את מתיהם בבית קברות קרוב. דעקה שההלכה היא כי אין מוליכין מת מעיר שיש בה בית קברות לעיר אחרת, משום כבוד המתים הקבורים באותה העיר שמבזה אותם, שלא לנוח אצלם את זה. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה סימן שין סמך ג'. אם כן, כיצד ינטשו את בית החיים הוותיק ויבזו את מיטב? שאלה נוספת שהוגשה לפני המהרש"ם, עסקה בבני זוג שדרכיהם נפרדו. הוא התגורר בפולין ואילו היא השתקעה בניו יורק שבאמריקה. הבעל ביקש לגרשה, והוא מינה שליח כדת וכדין אשר התמנה להוליך את הגט ולהביאו לידי האישה וכך לגרשה. אבל האישה לקטה במחלות שונות מדבקות מאוד לא עלינו, עד שהיא הוסמה בסגר מוחלט במוסד מיוחד, ולדברי רופא היה עליה להיוותר שם למשך שנתיים לכל הפחות. השליח של הבעל סירב בכל התוקף להביא לידיה את הגט מחשש להידבקות במחלות הנוראות שהאפפוה. ולפיכך הפתרון היחיד שעמד על הפרק היה כי האישה תימנה גם איש שליח מטעמה לקבלת הגט, ושני השליחים של הבעל ושל האישה ייפגשו ויסדירו ביניהם את נתינת הגט. אבל הלכה בדיני גיטין הטרידה את מנוחתם של הרבנים. יש מן הראשונים הנוקטים להלכה את סברת הגמרא במסכת גיטין סמך ג', כי לאחר שהבעל מינה שליח מטעמו, האישה אינה רשאית למנות שליח מטעמה, כי מעשה זה מביע זלזול בבעל שאינה מעוניינת להיפגש אפילו עם שליחו, ולפיכך יש חשש לקשרותו של הגט שמה הבעל לא הסכים להעניק לגט במצב דברים זה. אמר שם השיב תשובה ארוכה ומפורטת לכל אחת מן השאלות. לבני העיירה הורה כי הם רשאים לקדש את החלקה החדשה הסמוכה לעירם, ולרבני ניו יורק הורה כי האישה רשאית למנות שליח לקבל את הגט משליח בעלה. את דבריו הוא מבסס על ראיות סברות והוכחות למחביר, ובין היתר הוא מתייחס לגמרא אצלנו כדוגמת סיוע לדבריו. פיתחו את הגמרא במסכת תמורה, הורה להם הגאון רבי שלום מרדכי הכהן שבדרון זצ"ל, הלא הוא אמר שם, ויווכחו ביזיון מהו, ואילו תנאים נדרשים לקיומו. בגמרא נאמר, כי אדם המקדיש לבית המקדש כבש בעל מום, עובר על איסור, מלבד שאין אפשרות להקריב את הכבש, שכן מעשה הוא מביע זלזול בקורבן, שהרי הקדשה מסוג זה, הקדשת כבשים, יכולה להיעשות באופן ראוי יותר בכבשים שאינם בעלי מום, וזה זלזל שבחר כבש פגום והקדישו. אבל אומרת הגמרא, המקדיש למזבח דקל דגים או כל דבר שסוגו אינו ראוי לעלות על המזבח כקורבן, אינו עובר על איסור, משום שמעשיו אינם מביעים זלזול וביזיון. כפי שאומרת הגמרא, דקל לקה במינו לא לקי. דקל שאין במינו שעולה על המזבח אינו לוקה. להפוך בעל מום, למעט בעל מום, כיוון דאיקה במינו, כיוון שיש במינו שעולה על המזבח, לקי הוא לוקה, הקדשת הדקל אינה מביעה זלזול. נמצאנו למידים אומר אמר שם, כי הנהגה שיש בה ביזיון היא הנהגה מתוך בחירה, כאשר בפני המבזה עומדת דרך אחרת, סוגה בשושנים, והוא אינו בוחר בה, אז מעשיו מביעים זלזול. מעתה, אמנם בפני בני העיר עומדות שתי חלקות, ועליהם לבחור את מי מהן לקדש, אבל מאחר שהחלקות אינן שוות בטבען, שזו קרובה וזו רחוקה, אין כל ביזיון בבחירת הקרובה והדבר מותר. כמו כן, האישה רשאית למנות שליח שיטול את הגט מדי שליח בעלה, מאחר שבמקרה זה אין כל דרך אחרת להתגרש, שוב, הדבר אינו נחשב ביזיון. והערה שלנו מתוך הספר מאורות הדף היומי, וחיית בשמחה ובטוב ליבב, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, שהרי אין לנו שיעור רק התורה הזאת. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמת טהור ולא על טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף ט' במסכת אמורה. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה השאלות פעם נוספת, אבל הפעם לצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מניין שממירים מן הצון על הבקר ולהפך? והתשובה היא שנאמר בהמה בבהמה. שאלה שנייה, האם ממירים על בעלי מומים ומניין? והתשובה, ממירים עליהם משום שכתוב בהמה בבהמה, אבל לא בקדם מומם להקדשם. מכך שנאמר אורה בטוב ולא כתוב אורה בו. ללמד שרה מעיקרו אינו עושה תמורה. שאלה שלישית, מה הוא לא יחליפנו ומה הוא לא ימיר אותו? והתשובה, לא יחליפנו בשל אחרים ולא ימיר בשל עצמו. שאלה רביעית, האם ממירים שניים באחד, והאם ממירים וחוזרים וממירים? התשובה, לתנא קמא ממירים לרבי שמעון אין ממירים, ולריש לקיש מודה רבי שמעון שממירים וחוזרים וממירים, ולרבי יוחנן אינו מודה. שאלה חמישית, מהו הקדש ראשון ומהו הקדש שני? מסביר רש"י, הקדש ראשון הוא בבהמה שהיא הקדישה ונפל במום, הקדש שני כשחילל את בעלת המום על בעלת מום אחרת, או כשאמיר תמימה בתמימה ואחר כך נפל במום. שאלה אחרונה על דף ט', מה למד רב פאפה מהפסוק ואימא מקדיש ויסף חמישית? התשובה שהמקדיש מוסיף חומש ולא המדפיס. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ט' במסכת אמורה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע חבב בחודש תמרוס תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף העשירי דף י' במסכת אמורה. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ט' עמוד ב', 16 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, ומן המילים אמר רב יהושע בן לוי, הקדש ראשון מוסיף חומש ואין הקדש שני מוסיף חומש. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. מביאה הגמרא דין בחיוב חומש שנאמר בפדיון הקדש. אדם שהקדיש דבר מה להקדש ובא לפדותו ולחללו על דמים, חייב להוסיף על דמי פדיונו חמישית משוויו, שנאמר במקדיש בהמה טמאה שאינה ראויה למזבח, ספר ויקרא פרק ז' פסוק י"ג, ואם גאול יגאלנה ויסף חמישיתו על ערכך, וכן נאמר במקדיש את ביתו, אם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו, והיה לו, ודווקא המקדיש מוסיף חומש, ולא אדם אחר שבא לפדות את ההקדש, הוא אינו מחויב להוסיף חומש. אמר רבי יהושע בן לוי, דווקא על הקדש ראשון המקדיש מוסיף חומש כשמחללו, ואולם אין הקדש שני מוסיף חומש. אם חילל את הדבר הראשון שהקדיש על דבר אחר והתפיס בו את קדושתו, ולאחר מכן בא לחלל את הדבר השני, אינו חייב בתוספת חומש. מטעם זה, אף על חילול התמורה שנפל במום, אין מוסיפים חומש, שכן מאחר שחלה קדושתה לידי הדפסה בקורבן הראשון, היא נחשבת להקדש שני. אמר רב פאפה, מה איתם עד רבי יהושע בן לוי? מה טעמו של רבי יהושע בן לוי? התשובה, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק, ועם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית. ומכאן שדווקא על ההקדש הראשון שהוא מקדיש חייב חומש בשעה שמחללו, ולא על הדבר השני שבו הוא רק מדפיס קדושה על ידי חילול. הביאה הגמרא על דין זה את ספקו של רבי אבין הדומה לספקו הקודם בדין תמורה. באי רבי אבין, הסתפק רבי אבין מי שיפריש אשם להתכפר בו והומם, ונפל מום באשם הזה, והוסיף עליו חומש וחיללו על חברו. כלומר, חיללו על בהמה אחרת שדמי המרובים מדמי האשם הראשון בחומש, כדין כל מקדיש שמוסיף חומש על פדיונו. ועבד האשם השני ונתכפר הבעלים באשם אחר, וניתק אשם שני זה לעולה לאחר שנמצא, יקריבו בתור קורבן עולה. כדין אשם שנתכפרו בעליו באחר. ולאחר מכן אומם, נפל בו מום ובא לבדותו מהו שיוסיף עליו חומש. סברה כעת הגמרא שאין כוונת רבי אבין לאשם שיתחלל על אחר וניתק השני לעולה, אלא מדובר בשני מקרים שונים שבהם מסתפק רבי אבין, ודבריו נחלקים לשניים. הספק הראשון הוא באשם שאומם שנפל בו מום והתחלל על אחר, והתקדש השני תחתיו, והומם גם הוא נפל בו גם מום, האם משום שהשני הוא גוף אחר נחשב הקדשו להקדש ראשון, וחייבים חומש על פדיונו, או מאחר שבא מכוח הראשון וקדושה אחת לשניהם, הרי הוא נחשב להקדש שני, ואין חייבים עליו חומש. והספק השני הוא באשם שעבד ונתכפרו בעליו באחר, וניתק הראשון לעולה לאחר שנמצא, ואחר כך נפל בו מום. האם חייבים חומש על פדיונו משום שלגבי קדושת עולה הוא נחשב להקדש ראשון, או מאחר שכבר התכפר באשם אחר, וקורבן העולה שלשמו הוא מקריבו עכשיו, תפל לקורבן הראשון, הרי הוא נחשב מעטה להקדש שני ואין חייבים חומש על פדיונו. מה כשאביי על דברי רבי אבין? אמר אביי, מה קמי ביילי? מה עיקר ספקו של רבי אבין? היא, אם הוא מסתפק בשני גופין וקדושה אחת קמי ביילי, בזה הוא מסתפק, האם נחשב האשם השני שהתקדש בקדושת הראשון להקדש ראשון או שני? אם כן, טיבה אלה היה לו להסתפק בלא נתכפר. לא באשם שהתכפר בעליו באחר, אלא רק באשם שאומם שנפל בו מום והתחלל על אחר. והיא בשתי קדושות וגוף אחד כמי בא אליי. ואם בשתי קדושות וגוף אחד מסתפק רבי אבין, האם נחשבת קדושת העולה בגוף שהיה קדוש קודם לכן בקדושת אשם להקדש ראשון או שני? אם כן, טיבה אלה היה לו להסתפק בלא הומם, לא באשם שנפל בו מום והתחלל על אחר, אלא רק באשם שניתק לעולה. והיה לו לרבי אבין להסתפק רק באופן שהוא עיקר הספק, או בגוף אחד ושתי קדושות, או בשני גופים וקדושה אחת, וממילא השתמע ממנו דין האופן השני. מתרצת הגמרא לעולם כל דברי רבי אבין אמורים במקרה אחד, של אשם שאומם והתחלל על אחר, ואחר כך התכפר באשם אחר שלישי, וניתק השני לעולה. ואחר כך הומם נפל מום גם בשני. ורבי אבין, חדה מגו חדה כמי בא אליי. רבי אבין הסתפק בספק אחד מתוך ספק אחר. קודם הסתפק לגבי אשם שנפל בו מום וחיללו על אחר, ונפל מום גם בשני. האם מאחר שהשני הוא גוף בפני עצמו, הרי הוא נחשב להקדש ראשון, או מאחר שהוא קדוש באותה קדושה שהתקדש הראשון, הרי הוא נחשב להקדש שני. ועוד המשיך רבי אבין והסתפק, אפילו אם תמצא לומר שבשני גופין וקדושה אחת לא מוסיף חומש בגוף השני, משום דבעי שבאותה קדושה היא תוסף באחד הזימנה, כבר נוסף פעם אחת חומש כשחיללה בפעם הראשונה, עדיין יש להסתפק באופן שהאשם השני ניתק לעולם מחמת שהתכפר באשם שלישי, ונמצא שהאשם הראשון והשני הם שני גופין ושתי קדושות. מהי? מה דינו של השני? האם הוא נחשב הקדש ראשון, או מאחר שהוא בא מכוח הראשון, הרי הוא נחשב להקדש שני ואינו מוסיף חומש. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. רק נוסיף ונציין שהגאות הגרא מבאר ומפרש את הסוגיה באופן אחר. כך הוא מפרש זאת. עיקר דין הקדש שני, שדיבר בו רבי יהושע בן לוי, אמור בהדפסה, שאם התפיס בהמה אחרת בקדושת האשם הראשון ואוממה, נפל במום, אין מוסיפים חומש על חילולה, ודווקא אם אומם גם הראשון וכבר חיללו והוסיף עליו חומש, אבל אם עדיין לא התחלל הראשון, מוסיפים חומש על השני. וגם ספיקו של רבי אבין זה בהדפסה, ובאופן שהאשם הראשון אומם והתחלל על אחר, והאשם השני לא אומם אלא שהתפיס בו בהמה אחרת ואוממה. האם מאחר שהודפסה בגוף אחר שעדיין לא התחלל מוסיפים חומש על פדיונה, או מאחר שהאשם השני בא מכוח הראשון, נחשבת הבהמה שהודפסה בו כמי שהודפסה בראשון שכבר התחלל, ואין מוסיפים עליה חומש. ואם תמצא לומר שמאחר שכבר נוסף חומש באותה קדושה, שוב אין מוסיפים עליה חומש, עדיין יש להסתפק באופן שהתפיס בהמה אחרת באשם השני, לאחר שניתק לעולה. האם מאחר שהודפסה בגוף אחר ובקדושה אחרת מוסיפים עליה חומש, או לא? ונשארה הגמרא בתיקו. כעת מביאה הגמרא לשון אחרת בביאור דברי רבי אבין. לישנה אחרינה לשון אחרת, באי רבי אבין, הסתפק רבי אבין, הפריש אשם להתכפר בו והומם, וחיללו על אחר והוסיף חומש, ואחר כך הומם השני. האם צריך להוסיף חומש גם בפדיונו של השני או לא? וכן הסתפק באופן שנתכפרו הבעלים באשם אחר, וניתק אשם זה הראשון לעולה ואחר כך הומם. מה הוא שיוסיף עליו חומש? מקשה אביי על דברי רבי אבין, אמר אביי, הדין קמי בא אליי, מהו עיקר ספיקו של רבי אבין? אי בגדושה אחרת באותו הגוף, קמי בא אליי, בזה הסתפק רבי אבין. האם היא נחשבת להקדש ראשון או שני? אם כן לא ניבא אליי, אין לו להסתפק בהומם הראשון וחיללו על אחר, אלא רק באשם שניתק לעולה, וממנו נלמד לאשם שאומם נפל בו מום והתחלל, שהוא גוף אחר באותה קדושה. ואם רבי אבין הסתפק בגוף אחר באותה קדושה, אם כן היה לו להסתפק רק באשם שאומם נפל בו מום והתחלל על אחר, וממנו נלמד לאשם שניתק לעולה. תרץ את הגמרא, רבי אבין הסתפק בדרך של אם תמצא לומר, בשני האופנים. בתחילה הסתפק באשם שהומם נפל בו מום וחיללו על אחר, ואחר כך הומם השני. מהו שיוסיף עליו על השני חומש בפדיונו? לצדדי הספק, מי אמרין הנאים יש לנו לומר שדווקא באשם קמה, באשם הראשון שחיללו על בעל מום אחר, הוא די אינו מוסיף חומש כשבא לחלל את השני. שהרי גם השני אינו מתקדש אלא בקדושת דמים, ואינו מוסיף כלום על קדושת הראשון, ועל כן הוא נחשב להקדש שני. אבל אם חיללו בגוף אחר, תמים הראוי למזבח ומתקדש בקדושת הגוף, אף על גב דקיים שעומד השני באותה קדושה של הראשון, שכבר נוסף עליה חומש, מכל מקום עם אומם ובא לפדותו, מוסיף עליו חומש. או דילמה, או שמה נאמר כל שהשני קדוש באותה קדושה של הראשון, הרי הוא נחשב הקדש שני בקדושה זו, ואינו מוסיף עליו חומש. אם תמצא לומר, הדין זה גוף אחר כיוון דה באותה קדושה של הראשון קיים, הוא עומד באותה קדושה של הראשון, והרי הוא כהקדש ראשון ומוסיף עליו חומש, אלא אבל עדיין יש להסתפק אם נתכפר הבעלים באשם אחר, וניתק זה הראשון לעולה, הקריבו אותו בתור קורבן עולה, ואחר כך אומם נפל מום בראשון ובא לחללו. מהו דינו לעניין חומש? כי האם מוסיף חומש זה רק באותו הגוף ובאותה קדושה של ההקדש הראשון, אבל במקום שהשתנה לקדושה אחרת לא, לא מוסיפים חומש אפילו באותו הגוף, או דילמה שמה, כיוון דסוף סוף אותו הגוף של הקדש הראשון הוא, מוסיף עליו חומש. סיכה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק כי היא לא נפשטה. תיקו, ראשי תיבות, תשבי את הרץ, קושיות ובעיות. ביי רמי בר חמה. חיוב חומש הוא רק על הבעלים שבא לפדות את קורבנו ולא על אדם אחר שבא לפדותו. מסתפק רמי בר חמה אם הקדיש אדם בהמה שלו על מנת שיתכפר בחבירו ונפל במום ובאים לפדותה. האם המקדיש נחשב לבעלים משום שהקדישו משלו ועל כן הוא מוסיף חומש כשמחללו? או שמה המתכפר מוסיף חומש כשמחללו, שכן מאחר שהקורבן הוקדש לצורכו, הרי הוא נחשב לבעלים עליו. כך מבאר רשי את ספק הגמרא, ומבואר בדבריו שחיוב חומש תלוי בבעל הקורבן, והספק הוא מי נקרא בעל הקורבן לעניין החיוב הזה. פושט רבה את הספק האמור. אמר רבה, אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק תדבב בחיוב חומש, ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו, הרי שתלה כתוב חיוב חומש במקדיש ולא במתכפר. עוד ספק מסתפק רמי בר חמה. הלכה בידינו שרק בעל הקורבן ממיר בו ולא אדם אחר, כמובן לאל בדפתת עמוד א'. מסתפק רמי בר חמה בדין הדומה לספק הקודם. אם הקדיש אדם קורבן על מנת שיתכפר בו חברו, מי נחשב בעל הקורבן לעניין תמורה? האם המקדיש עושה תמורה משום שהקדיש בהמה שלו, או שמה המתכפר עושה תמורה שכן מאחר שהופרש הקורבן לצורכו, הרי הוא נחשב לבעל הקורבן. מוכיח רבה שמתכפר עושה תמורה. אמר רבה, הרי שנינו במשנה לקמן בדף י' ג' עמוד א', שאין דין תמורה נוהג בקורבן של ציבור ולא בקורבן של שותפים. זוהי מחלוקת הנאים במשנה לקמן בדף י' ג', במקור הדין שאין ציבור ושותפים עושים תמורה. תנא קמא דורש זאת ממה שנאמר לא יחליפנו ולא ימיר בלשון יחיד, ורבי שמעון דורש את הדין הזה ממה שחזר ונשנה בתורה דין תמורה במעשר בהמה, שכשם שמעשר בהמה הוא לעולם קורבן יחיד, שכן בהמת שותפים פטורה ממעשר בהמה, כמו כן דין תמורה אינו נוהג אלא בקורבן יחיד. אם כן אומר רבא, ואם תאמר שהמקדיש עושה תמורה, אם כן מצינו שגם בקורבן של ציבור ושל שותפים עושים תמורה. וכגון, דשבו שעשו הציבור שליח להקדושי להקדיש בהמה לקורבן בעבורם. שהרי באופן זה המקדיש שנחשב בעלים לעניין תמורה הוא יחידי. מדוע אומרת המשנה שלא תיתכן תמורה בקורבן של ציבור ושותפים, אלא בהכרח שהמתכפר עושה תמורה, ועל כן מאחר שהמתכפרים הם הציבור והשותפים, אין הם יכולים לעשות תמורה, שכן אין דין תמורה נוהג אלא ביחיד. אין להקשות שאם מתכפר עושה תמורה, מצינו תמורה גם בקורבן ציבור ושותפים, כגון שהפרישו רבים קורבן על מנת שיתכפר בו יחיד. אין להקשות זאת, אומרים התוספות בדיבור המתחיל. אמר רבא, שכן אין זה קרוי קורבן ציבור, אלא קורבן יחיד, שכן רק קורבן שהציבור מתכפרים בו, קרוי קורבן ציבור. ממשיכה הגמרא ואומרת, ועוד הוכיח רבא שמתכפר עושה תמורה, ממה דאמר רב נחמן אמר רב הונא. אמר רב נחמן בשמו של רב הונא, תנא שנינו בברייתא, נאמר בקורבנות נזיר ביום מלות ימי נזירותו, ספר במדבר פרק ו' פסוק כ"א, זאת תורת הנזיר אשר ידור קורבנו להשם על נזרו, מלבד אשר תשיג ידו. ויש לתמוע בכתוב הזה, וכי נזיר נידון בהישג יד, וחיוב קורבנותיו תלוי במידת עשירותו, כגון במצורע שחיוב קורבנותיו הוא בעולה ויורד, שמצורע עשיר מביא שני כבשים לאשם ועולה וכבשה לחטאת, ואני מביא כבש לאשם ושני תורים ושני בני יונה לחטאת ועולה, או כמו יולדת עשירה שמביאה כבש לעולה ותור או בן יונה לחטאת, ואילו יולדת ענייה מביאה שתי תורים ושני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, הרי חיובו של הנזיר קבוע בין בעשיר ובין בעני, כבש לאשם, כבשה לחטאת, והי לשלמים. אלא הכיצד מתפרש הכתוב הזה, קורבנו להשם על נזרו מלבד אשר תשיג ידו? התשובה היא, קורבנו להשם על נזרו אלו הם קורבנותיו שיפריש משלו, ומלבד אשר תשיג ידו, אלה הם קורבנות שיפרישו לו אחרים לחיוב נזירותו כדי שיתכפר בהם. וכוונת הכתוב היא, למי שעכשיו אין ידו משגת להביא קורבנות משל עצמו, אלא רק לאחר זמן תשיג ידו את דמי קורבנותיו, שאחרים מפרישים אותם בעבורו. מסיים רבא את הראיה שלו, למה הלכתה? איזו הלכה באה כתוב הזה ללמדנו? אילה, אם האם נאמר שכוונתו היא לעניין כפרה ולהשמיענו שהוא יכול להתכפר גם בקורבן שיפרישו אחרים בעבורו, הרי פשיטה, דגם קורבן זה מחפר לי, שהרי ניתן לו במתנה לידי המפריש והוא קורבן שלו לכל דבר, ולמה צריך הכתוב להשמיענו זאת? אלא בהכרח שנאמר החידוש הזה לעניין תמורה. ואחי כאמר, כך אומר הכתוב, כשם שהמפריש קורבן משלו עושה בו תמורה, כמו כן אף כשיפרישו לא אחרים את הקורבן, הרי הוא עושה בו תמורה. שמע מינה בתר מתכפר אז לינן, מוכח מכאן שבתמורה הולכים אחרי המתכפר והוא עושה תמורה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, לא לעניין תמורה נדרש הכתוב האמור, אלא לעניין כפרה, שיכול הנזיר להתכפר גם על ידי קורבן שיפרישו לו אחרים. ודקקה שלך מתנה דקיה, וינן לי, מה שהוקשה לך הרי פשיטה, שהוא מתכפר בו משום שניתן לו במתנה לידי המקדיש, זו לא קושייה. משום דעיליו דרבי רחמנה של אולי שריפתה התורה, במילים מלבד אשר תשיג ידו שאפשר להתכפר גם בקורבן שיפרישו לו אחרים, אבי אמינה יעולה בדעתנו לומר שגזירת הכתוב הוא, במה שנאמר בו קורבנו להשם, שדווקא כשיפריש קורבן מדידי משלו, הוא דמחפר. אז הוא מתכפר בו, אבל מקורבן די אחרים, לא, הוא אינו מתכפר. כמה שמלן, משמיענו הכתוב, מלבד אשר תשיג ידו שהוא מתכפר גם בקורבן שיפרישו לו אחרים. שואלת הגמרא, מה יהווה עלה? מה יכרעת הדין בספק האמור? בשיבה הגמרא תשמע בו, ושמע ראיה לפשוט את הספק הזה, ממה דאמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן. אמר רבי אבהו בשמו של רבי יוחנן, המקדיש קורבן על מנת שיתכפר בו חברו, והוא מם נפל בו מום, המקדיש מוסיף חומש כשמחללו. אבל אם המתכפר מחללו, אינו מוסיף חומש. ואולם דין תמורה תלוי בכפרה, ומתכפר עושה תמורה בקורבן זה. עוד אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן, התורם תרומה מפירות שלו על פירות טבל של אחרים, טובת הנאה שלו. שכן, אף שתרומה עם ממון של שבט הכהונה, נתנה התורה לבעל הפירות את הזכות לתת אותה לאיזה כהן שירצה. וגם יכול להרוויח עליה טובת הנאה ממונית, כגון שבא ישראל ואמר לו, אי לחסל הזה ותן את תרומתך לבין ביתי הכהן. לישראל יש נכד כהן מביתו. ודווקא לישראל אחר מותר לשלם בשביל שייתן התורם את התרומה לנכדו הכהן, אבל הכהן עצמו אסור לעשות כן, משום שהתרומה צריכה להינתן בדרך מתנה ולא בדרך מקח. כך אומר הרן בנדרים דף למדבב. וזכות זו מסורה למי שהיה בעל הפירות שנתרמו ולא לבעל הטבל שעליו נתרמה התרומה. מה הייתה אמה? מה טעמו של הדין הזה? אמר קרא, נאמר בספר דברים פרק חבב פסוק י' ב', את כל מעשר תבועתך ונתת ללוי. הרי שתעלה כתוב את הנתינה במי שהמעשר מי שלא. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף יוד עמוד א'. התמורה היא דווקא בבאמה שכבר יצא לאוויר העולם ולא בעוברים. וכן דווקא בבאמה שלימה ולא באיברים ממנה. ותנאי זה אמור בשתי הבאמות, בין בבאמת הקורבן שממירים בה, ובין בבאמת החולין שמתפיסים בה את קדושת התמורה. אומרת המשנה בדף יוד עמוד א', אין ממירים לא איברים של בהמת חולין בעוברים הקדושים בקדושת מזבח. ולכמן בדף י' עמוד א' תדון הגמרא כיצד התקדשו העוברים הללו, האם יקדישום למזבח בפני עצמם או שמדובר בעוברים של בהמות קורבן שמתקדשים למזבח אגב אימם. אם כן אומרת המשנה, אין ממירים לא איברים של בהמת חולין בעוברים הקדושים בקדושת מזבח, שאם אמר תהי רגל בהמת חולין זו תחת עובר הקדש שבמעי בהמה זו, אין זו תמורה. וכן לא ממירים עוברים של חולין באיברים של בהמת קורבן, שאם אמר עובר שבמעי בהמת חולין זו יהיה תמורת רגל בהמת קורבן זו, אין זו תמורה. וכמו כן לא ממירים עוברים ואיברים עוברים או איברים בקורבנות של אימים ולא בהמות חולין של אימים, בהן, בעוברים או באיברים של קורבנות. ונחלקו המוראים במסכת חולין דף סמכתת עמוד א' במקור הדין הזה, לשיטה אחת בגמרא מקורו הוא ממה שנאמר בתמורה, בהמה בבהמה, ועוברים ואיברים אינם קרויים בהמה, ואילו לדעת רב שימי ברשי מקורו הוא ממה שכתוב, דין תמורה במעשר בהמה. מה מעשר בהמה אינו נוהג באיברים ועוברים, אף תמורה אינה נוהגת בהם. ותוסות לקמן בדף חבב עמוד ב' בדיבור המתחיל אומר, אומרים שדווקא איבר בשלימה או שלימה באיבר לא ממירים, אבל שלימה בחצי בהמה או חצי בהמה בשלימה כן ממירים. וכך היא דעת חכמים. אומרת המשנה, אבל רבי יוסי אומר, ממירים מאיברים של בהמות חולין בקורבנות של אימים, אבל לא חולין של אימים בהן באיברים של קורבנות. ורבי יוסי מפרש את עמו. אמר רבי יוסי, ועלו בבעלי חיים המוקדשים למזבח, כל האומר רגלה של בהמה זו קדושה לעולה, מתפשטת הקדושה בכל גופה ונעשית הבהמה כולה עולה. אם כן, אף כשיומר רגלה של בהמת חולין זו תהיה תחת בהמת קורבן זו, תחול התמורה ברגל בהמת החולין וממילא תתפשט בכולה, ותהיה הבהמה כולה תמורה תחתיה תחת בהמת הקורבן. שואל רבי עקיבא איגר, יש לתמוע מה הדמיון בין הקדש לתמורה? הרי הקדש חל גם על עבר אחד, ומאחר שחל עליו קדושה, הרי היא מתפשטת בבהמה כולה. אבל תמורה שאינה חלה על איברים אינה מתחילה לחול על העבר כלל, אז איך נאמר שתתפשט בכולה? אומר רבי עקיבא איגר, צריך לומר שלא חילק רבי יוסי בזה, אלא מאחר שאם תתחיל לחול תתפשט בבהמה כולה, הרי נחשבת מלכתחילה לתמורה על בהמה שלמה. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', כעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בקדושת עוברים. איתמר נאמר בבית המדרש בר פדה אמר אין קדושה חלה על עוברים. ואם אדם מקדיש למזבח עובר במעי בהמת חולין אינו קדוש להיקרב על גבי המזבח. לדעת בר פדה, עובר ירח עמו הוא, והרי הוא כאחד מאיבריה, הוא כשם שלא חלה קדושת הגוף להקרבה על עבר אחד בפני עצמו, כמו כן אינה חלה על עובר לבדו. ואם יקריבנו לאחר שנולד מבלי שיקדישנו, הרי הוא מביא חולין לעזרה. ולשיטת רשי לקמן בדף י' עמוד ב', צריך להקדישו מי שנולד בקדושת הגוף, אפילו כשכבר חלה עליו קדושת דמים ממעי עמו. אבל לשיטת התוספות, לקמן בדף י' עמוד ב', בדיבור המתחיל כי, אם חלה עליו קדושת דמים קודם לכן, כגון שאמר, עובר זה לעולה, שיש במשמעות דבריו גם קדושת דמים, אין צריך לשוב אל להקדישו מי שנולד, שכן, מתוך שחלה בו קדושת דמים, חלה בו מעיליה גם קדושת הגוף משעה שהוא ראוי לכך. ולשיטת התוספות צריך לומר שהנפקמינה מכך שאין קדושה חלה על העוברים, היא באופן שאמר על העובר הרי זה עולה, שאין במשמעות דבריו קדושת דמים, ואינו מתקדש כלל. אבל אם אמר עליו הרי זה לעולה, חלה בו קדושת דמים. אומרת הגמרא ורב יוחנן אמר, קדושה חלה על עוברים ואפשר להקדישם בפני עצמם, ולאחר שיוולדו, יקרבו למזבח. לדעת רבי יוחנן עובר לאו ירח עמו הוא, והרי הוא כבהמה בפני עצמה ואינו נחשב כאחד מאיבריה, ולכן אפשר להקדישו בפני עצמו. ואף שעדיין לא הגיע זמן הקרבתו עד שימלאו לו 8 ימים ויש איסור להקדיש מחוסר זמן למזבח, כמה מבואר במסכת יום הדף סמך ג' עמוד ב', בכל זאת הנהג איסור זה אלא לאחר שנולד, שכן דורש את הברייתא לקמן בדף חפי עמוד א', ממה שנאמר בבכור אך בכור אשר יבוקר להשם בבהמה לא יקדיש איש אותו, דווקא מי שיבקיר להשם דהיינו מי שנולד היא אתה מקדישו, אבל אתה מקדישו בבטן. משם למדנו לכל הקודשים שכל זמן שלא נולדו, אין בהם איסור מחוסר זמן. כך תוספות בדיבור המתחיל ואז דה רבי יוחנן לטעמי. מפרש את הגמרא את שיטת רבי יוחנן על פי דבריו במקום אחר. ואז דה רבי יוחנן לטעמי הולך רבי יוחנן לטעמו לשיטתו. דהרי אמר רבי יוחנן מי שהקדיש חטאת מעוברת ואחר כך ילדה נקבה קודם שקרבה למזבח, אם רצה בעצמה מתכפר ואם רצה בוולדה מתכפר. ואין דין ולד זה כדין ולד חטאת שהולך למיטה, שהיא אחת מ5 החטאות שנאמרה בהם הלכה למשה מסיני שהולכות למיטה. ולד חטאת, תמורת חטאת, חטאת שמתו בעליה, חטאת שנתכפרו בעליה באחרת וחטאת שעברה שנתה. כמובן לקמן בדף ט"ו עמוד א'. ולמה הוולד הזה אין דינו כדין ולד חטאת שהולך למיטה, שכן אינו קדוש מכוח אמו, אלא הוא קדוש בפני עצמו. ולא נאמרה הלכה בוולד חטאת שהוא למיטה, אלא כשהקדיש את האם כשהיא ריקנית ורק אחר כך התעברה וילדה. שמאחר שלא הקדיש את הוולד בפיו אלא מכוח אמו הוא מתקדש, אינו אלא וולד חטאת ולא חטאת עצמה. ובמקרה שלנו הרי בשעה שהקדישו את האם, הקדישו גם אותו. וגם אם לא פירש כך בפיו, אנחנו עומדים בדעתו שמן הסתם נתכוון להקדיש גם את הוולד יחד עם אמו. והרי זה כמפריש שתי חטאות לאחריות, שיפריש את שתיהן על מנת שאם תמות או תובד אחת מהן, תקרב השנייה תחתיה. שדין אחת מהן להיקרה, והשנייה תראה עד שתסתאב, יפלו דמיה לעולת נדבה ציבור. אבל לשיטת בר פדה, הסובר שאי אפשר להקדיש עובר בפני עצמו, אין זה כמפריש שתי חטאות לאחריות, שהרי אין העובר קדוש מכוח עצמו, אלא רק מכוח אמו. ועל כן דינו כבלת חטאת שהולך למיטה. נמצא שדברי רבי יוחנן הסובר שאפשר להקדיש עובר בפני עצמו, הם לשיטתו במקדיש חטאת מעוברת שהבלת קדוש מכוח עצמו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ואז דה רבי יוחנן לטעמי, שממה שסובר רבי יוחנן שאין הבלת מתקדש מכוח אמו ואין דינו כבלת חטאת, עדיין אין הכרח שהוא סובר שקדושה חלה על העוברים, כי ייתכן שאפילו שאי אפשר להקדישו בפני עצמו, מכל מקום אפשר לשיירו שלא יתקדש בקדושת האם, אלא יישאר חולין, משום שהוא בר לו ירח אמו. ומה שאמרה הגמרא שרבי יוחנן לשיטתו, כוונתה לדבריו, שאמר רצה בבלדה, מתכפר, שמשמע מהם שיכול להקריבו לאחר שנולד, מבלי לשוב אל הקדישו, שמזה מוכח שכבר התקדש מכוח ההקדש, שהקדישו אותו בעודו הוא בר. ואילו מרש"י, משמע לקמן בדף י' עמוד ב', שאם הוא בר לו ירחימו, בהכרח חלה עליו קדושה במאי אמו. מפרשת הגמרא וצריכה, יש צורך בשתי אמרות של רבי יוחנן, ואי אפשר ללמוד אחת מחברתה. מדוע? דיה שמואנן באח כמאיתא, האם היה משמיענו רבי יוחנן רק את ממרתו הראשונה, שקדושה חלה על עוברים בפני עצמם בלי שהקדיש את אמם, היינו אומרים שרק אתם, רק שם הוא קדוש, משום דאקדשי לעוברה, גופי, הקדיש את העובר בפני עצמו, אבל אחר כאן במקדיש מעוברת, דאקדשי לאימי שהקדיש את האם, אימה יש מקום לומר שהוא בכלל קדושת אימי, הוא בכלל קדושת אמו, ולא קדוש בפני עצמו אלא מכוח אמו, ויהיה דינו כבלת חטאת שהולך למיטה, משמיע לנו רבי יוחנן שלו. והיא השמואנן בתראיתא, ואם היה רבי יוחנן משמיענו רק את ממרתו השנייה במקדיש מעוברת, היינו אומרים שרק האטם, רק שם הוא בידו להקדיש את העובר מכוח פיו, משום דאקדיש לה לאמו, הוא מקדיש את אמו, וכל מה דאית בה, כל מה שיש בה, וכשם שחל ההקדש על האם, כמו כן, הוא חל גם על העובר. ואף שלדעת רבי יוחנן, הקדש העובר הוא הקדש בפני עצמו, מכל מקום מאחר שאם יקריב את האם בעוד העובר במאה, יהיה קרב אגב אמו, כמבואר לכמן בדף י' עמוד א', על כן חל הקדשו. אבל לך דאקדש אלי, כאן שהקדישו לבדו בלא אמו, יש מקום לומר, כיוון דלייטה, הברה היא לא קדיש, מאחר שעדיין לא יצא מחוץ למעי אמו, אי אפשר להקדישו. על כן צריכה, על כן נצרכות שתי הממרות של רבי יוחנן להשמיענו, שאפשר להקדיש את העובר בקדושת פה, גם יחד עם אמו וגם לבדו. הביאה הגמרא את הצריכות שבשתי הממרות הללו של רבי יוחנן בלשון אחרת. לישנה אחרינה, מהי כמה שמלן, מה משמיענו רבי יוחנן בממרתו השנייה? שאם שיירו לעובר והקדיש רק את האם ולא אותו, הרי הוא משויר ונשאר חולין. ומשום שעובר לו ירח אמו הוא. ועל כן אפשר להפרידו מקדושת האם ולהקדישו בקדושה אחרת. כגון להקדיש את אמו לחטאת, ואת העובר לעולה. או להשאירו חולין ולא להקדישו כלל. אבל בר פדס סובר שאין העובר נחשב לבהמה בפני עצמה, אלא הוא כאחד מאיבריה, ועל כן חלה עליו קדושת האם, ואי אפשר לשיירו. אם כן, משום כך סובר רבי יוחנן שמקדיש את העובר יחד עם אמו, הרי הוא קדוש מכוח עצמו ולא מכוח אמו. שכן, היה בדעתו להפרידו מן האם ולהקדישו בפני עצמו, ועל כן אין דינו כבלת חטאת. ומשמע מדברי הגמרא שלשיטת בר פדאי מקדיש מעוברת לחטאת, אינו יכול להקדיש את העובר לאחריות, אלא דינו כבלת חטאת שהולך למיטה. מקשה הגמרא ותרתי למה לי, מדוע צריך את שתי הממרות של רבי יוחנן? הרי מאחר שהשמיענו רבי יוחנן בממרה השנייה שעובר לו ירח אמו, מובן מאליו שאפשר להקדישו לבדו בלא אמו. וכן מכך שאמר רבי יוחנן שאפשר להקדישו לבדו מוכח, שגם כשמקדישו עם אמו אינו קדוש מכוחה אלא מכוח עצמו. משיבה הגמרא צריכה, שתי הממרות של רבי יוחנן נצרכות ואי אפשר ללמוד אחת מחברתה. למה? דהי יתמר בה, אילו היה נהמר רק במקדיש מעוברת שהעובר קדוש מכוח עצמו, היינו אומרים שזהו משום דאימי חזיה לגופי, אמו ראויה להיקרב בעצמה, ומגו דנחתה קדושה לה, נחתה נמי לבלד. מתוך שיורדת קדושה, על האם יורדת קדושה עצמית גם על העובר, אבל אידך באופן האחר של המקדיש רק את העובר לבדו, שמה לא, לא תחול עליו קדושה, כמה שמלן, הדה. על כך הוא צריך רבי יוחנן להשמיענו שגם באופן זה העובר קדוש. והתמר באב אילו נאמר רק במקדיש עובר לבדו שהוא קדוש, היינו אומרים שהוא משום, וכמפרש הוא מפרש בפיו שתחול קדושה, על הולד על העובר, אבל ההיא באופן ההוא של מקדיש מעוברת, שלא פירש בפיו שהוא מקדיש גם את העובר, שמה לא, התקדש העובר כלל, לכן צריכה וצרח רבי יוחנן להשמיענו שמאחר שהקדיש את האם מן הסתם היה בדעתו להקדיש גם את העובר. מביאה הגמרא כמה קושיות על שיטת בר פדא שאין קדושה חלה על עוברים. יתיב רבי זיירא, ישב רבי זיירא וכאמר לאשמעתא, ואמר את השמועה הזו של בר פדא. אי תיבי יקשה רב ירמיה לרבי זיירא על בר פדא. הרי שנינו במשנה לקמן בדף ד' עמוד ב', כיצד מערימין, כיצד באים בעורמה על הבכור בהמה כדי להפקיעו ממצוות נתינתו לכהן? בהמה מבקרת, בהמה שלא ילדה מעולם, שהייתה מעוברת והעובר שבמאה עומד להתקדש בקדושה של בכורה לכשייוולד, אומר בעל הבהמה, מה שבמאה של זו יהיה קדוש לעולה, ולכן אם לבסוף ילדה זכר, שכן עולה אינה באה אלא מן הזכרים, הרי זו עולה, ומקריבו הבעלים בעצמו, ואם היה מחויב עולה ויוצא בו ידי חובתו. ואינו חייב לתנו לכהן, שכן מאחר שהקדישו בקדושת עולה, בעודו עובר, אז הוא קדוש בקדושת עולה, ואילו קדושת בכור אינה חלה עד שעת יציאתו. ולא יכולה קדושת הבכורה לבוא ולהפקיע מידי קדושת עולה שקדמה לה. מסיק רבי ירמיה את קושייתו, אלמה מוכח מדברי המשנה שקדוש עובר שהוקדש במעי אמו, ולא כדברי בר פדה שאמר אין קדושה חלל עוברים. אמר להשיב לו רבי זעירא, כי מתניה היא בקדושת דמים. מה שנשנתה המשנה הזו, שהבעלים מקדיש את העובר לעולה, מדובר במקדישו בקדושת דמים לעולה ולא בקדושת הגוף. ולא אמר בר פדה שאין קדושה חלה לעוברים, אלא בקדושת הגוף ולא בקדושת דמים. רבנו גרשום מבאר שלשיטת בר פדה הנה העובר מתקדש מעצמו בקדושת הגוף אף לאחר לידתו, ואפשר למוכרו גם בלא מום ולקחת בדמיו עולה אחרת. חזר רב ירמיה ושאל, מי אלימה וכי חזקה דיה קדושת דמים דקמפקה לי, עד כדי שתפקיע את הבכור מן קדושת הבכורה ותפטרנו ממצוות נתינה לכהן? אמר לי, ישיב לו רבי זעירא, אין, אכן כך הוא. וגם קדושת דמים מפקיעה מן הבכורה. והתנן, כך שנינו במשנה במסכת בכורות דף י' עמוד א', כל הקודשים שקדם מום קבוע להקדשן, שקודם נפל בהם מום ורק אחר כך הוקדשו, ואחר כך נפדו ופקע קדושתן, אם הן נקבות וילדו לאחר מכן, הרי הם חייבים בבכורה, ובכורותיהם מתקדשים בקדושת בכורה וניתנים לכהן. וכמו כן הם חייבים במתנות כהונה של זרוע לחיים וקיבה, כדין בהמות חולין. יש לדייק מכך, טעמה דדווקא לאחר שנפדו, אמרה המשנה, דהם חייבים בבכורה ובשאר מתנות, אבל קודם שנפדו ועדיין יש בהם קדושה, הרי הם פטורים מבכורה. והרי אם קדם מומם להקדשם, אין בהם אלא קדושת דמים בלבד. אלמה מוכח מכאן, דאלימה שחזקה דיה קדושת דמים, דמפקה לי כדי שתפקיע את הבכור מדין בכורה. אי טבעי עוד יקשר רב ירמיה לרב זעירא על שיטת בר פדה, הרי שנינו בברייתא אומר על בהמתו המעוברת, מה שבמעיה של זו יהיה קדוש לעולה, מותרת הבהמה בגיזה שכן היא עצמה אינה קדושה. ואולם אסורה היא בעבודה משום כיחוש העובר שבה, שכן עבודת האם מכחישה את העובר הקדוש שבמעיה. מוכח מכאן שאפשר להקדיש את העובר ללא האם, ולא כדברי בר פדה. אמר לי, הישיב רבי זעירא הנמי, גם בברייתא זו מדובר בעובר שהוקדש בקדושת דמים לעולה. חזר רב ירמיה והקשה לו, ומי אלימה וכי חזקה דיה קדושת דמים של העובר דאסיר עלי כדי לאסור את האם בעבודה? והרי איסור עבודה שנאמר בקודשים אינו אלא בבהמה הקדושה בקדושת הגוף למזבח. אמר לי, ישיב לו רבי זעירא, אין, אכן כן, גם הבהמה הקדושה בקדושת דמים למזבח אסורה בעבודה. ואתנן, כך שנינו במשנה שם במסכת בכורות, שכל הקודשים שקדם מומן את הקדשם ונפדו יוצאים לחולין ומותרים להיגזז ולעבד, אבל בהמות הקדושות בקדושת הגוף למזבח אסורות בגיזה ובעבודה, שנאמר לו תעבוד בבחור שורך ולא תגוז בחור צונך. טעמה יש לדייק בטעם המשנה שדווקא משום די נפדו הם מותרים בעבודה, הקודם שנפדו אסורים בעבודה, ואפילו שאין בהם אלא קדושת דמים בלבד. אלמה מוכח מכאן שאלימה חזקה קדושת דמים דאסרה לה לבהמה בעבודה, ואסרו חכמים לעבוד בבהמות הקדושות בקדושת דמים כדי שלא יבואו לעבוד בבהמות הקדושות בקדושת הגוף, כמבואר במסכת בכורות בדף י' עמוד א'. שואל, השיטה מקובצת, הרי פשוט שיש לאסור את עבודת האם משום העובר, שכן בוודאי אסור להפסיד גם דבר הקדוש בקדושת דמים בלבד. הוא מתרץ שמלשון המשנה שאמרה אסורה, משמע שאיסורה הוא משום לא תעבוד ולא משום הפסד הקדש, והנפקמינה באופן שחילל את העבודה על דמים. אי טבעי עוד יקשר רב ירמיה לרבי זעירא, הרי שנינו במשנתנו אין ממירין לא איברין בעוברין ולא עוברין באיברין ולא שלימים בהם בעוברים. משמע, אמור היהודה לא מימר המקדש קאצ'י, רק תמורה אי אפשר לעשות בעוברים ולאמירם על בהמות חולין, משום שנאמר בתמורה בהמה בבהמה ועובר אינו קרוי בהמה, אבל הם עצמם קדושים בקדושת הגוף, שאם לא כן, למה הוא צריכה המשנה לומר שאין ממירים בהם? ואין לתרץ כתירוץ הגמרא לאל שהם קדושים בקדושת דמים, שכן קדושת דמים אינה עושה תמורה, אומרים התוספות דיבור המתחיל אמורי. אם כן, קושייה על דברי בר פדה שאמר שאין קדושה הלאה על העוברים כלל. אמר לה, ישיב רבי זעירא, בוולדי קודשים ודקדישי וקיימי. המשנה מדברת בעוברים שנמצאים במעי בהמות קודשים שהם קדושים ועומדים מכוח אימם. וכימן דאמר לקמן בדף י' עמוד ב', ולדות קודשים ממעי אימם הם קדושים ולא רק ביציאתם, מסביר החזון איש. ועליהם נאמר שאין ממירים בהם. חזר רב ירמיה והקשה, אם מדברת המשנה בוולד בעובר של בהמת קודשים, אם כן משתמע מדבריה שדווקא במאימן עודה לא אבדין, אינם עושים תמורה. אברה היא אבדין, אבל אחר שנולדו ויצאו לחוץ עושים תמורה. ואתנן, הרי שנינו במשנה לקמן בדף י' ב' עמוד א', שאין הוולד של קודשים עושה תמורה אפילו לאחר שנולד, שנאמר בתמורה והיה הוא, דרשו חכמים מהמילה הוא, שדווקא קורבן שהוקדש בעצמו עושה תמורה, ולא ולד קודשים שהוא קדוש רק מכוח אמו. ואם כן, בהכרח לא מדברת המשנה בעובר של בהמת קודשים, אלא בעובר של בהמת חולין שהוקדש בפני עצמו. הישיב רבי זיירא המני כשיטת משנויה משנתנו. שיטת רבי יהודה היא שנויה. דאמר רבי יהודה במשנה שם שגם הוולד של קודשים עושה תמורה. כי דרש רבי יהודה ממה שנאמר, יהיה לרבות את הוולד. שוב הקשה לו רבי ירמיה, האם משנתנו שנויה בשיטת רבי יהודה? הרי יהיה קשה על תחילת דבריה שאמרה, אין ממירים איברים של חולין בשלמים של קודשים. משמע מזה שדווקא תמורה הוא דלא עבדי. אין עושים על איברים של חולין. מקדש קדשי. אבל אם הקדישום בהקדש סתם, חלה קדושה בבהמה כולה. שכן מבואר בסוף המשנה שישיב רבי יוסי לתנא קמא, שכשם שבמקדיש עבר אחד פשטה הקדושה בבהמה כולה, הוא הדין לממיר על עבר אחד שמתפשטת קדושת התמורה בבהמה כולה. משמע שגם תנא קמא מודה לו בהקדש שפשטה קדושה בכולה ולא חולק עליו אלא בתמורה, שאם לא כן, מה הוכיח לו רבי יוסי מהקדש? ואמר רבי יהודה בברייתא לקמן בדף י"א עמוד ב' שאיברין לא קדשי, אינם מתקדשים בקדושת הקרבה ולא מתפשטת קדושתם בבהמה כולה. אם כן בהכרח שאין המשנה שנויה בשיטת רבי יהודה אלא בשיטת חכמים, ולשיטתם שאין ולד קודשים עושה תמורה, בהכרח מדברת המשנה בעובר של בהמת חולין שהוקדש בפני עצמו. ושוב קשה על בר פדה שסובר שאין קדושה חלה על העוברים. השיבו רבי זיירא, לעולם שנויה משנתנו בשיטת רבי יהודה, אך במה יסקינן? במה מדברת המשנה? בממיר בעבר שהנשמה תלויה בו ואין הבהמה יכולה לחיות בלעדיו. ומה שמוכח מדברי תנא קמא שבאומר רגלה של זו עולה פשטה קדושה בכולה, זה באופן שהקדיש את הרגל עד למעלה מהרכובה, שהרי אם נחתכה הרגל בשיעור זה נעשית בהמה טריפה. וזו שיטת רב חיסדא לקמן בדף י"א עמוד א', שכל דבר העושה אותה טריפה נחשב לעבר שהנשמה תלויה בו. ומודה רבי יהודה בעבר זה שאם הקדישו בהקדש סתם מתפשטת ממנו הקדושה לכל הבהמה כולה, ורק דין תמורה לא נוהג בו. אי טיבי עוד הקשה לו רב ירמיה לרבי זיירא, הרי שנינו במשנה לקמן בדף ט"ז עמוד ב', מקדישין איברין ועוברין אבל לא ממירין עליהם, הרי שקדושה חלה לא עוברים ולא כדברי בר פדה. הישיב לו רבי זיירא, החנמי גם משנה זו מדברת בוולדי בעוברי קודשים שקדושים מכוח אימם. שוב הקשה לו רב ירמיה, אי בוולדי קודשים? אם מדובר בוולדי קודשים, מה זה הלשון מקדישין שנאמר בהם? הקדישי וקיימי, הרי הם קדושים ועומדים מכוח אימם ואין צריך להקדישם. השיב לו רבי זיירא, אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה. והתירוץ הזה הוא על דרך של חסורי מחסרה ואחי קטני. כלומר, יש לקרוא את המשנה כאילו היא חסירה וכך צריך לשנות בה. מקדישין איברים לבדם, ומתוך כך פשטה קדושה בבהמה כולה, ולפיכך ממירין בהמות חולין של אימות בהן, שהרי בהמת הקורבן קדושה כולה מכוח הקדש העבר, והרי זו תמורה של בהמה בבהמה. ואילו תוסות גורסים כאן בתירוץ הגמרא, מקדישין איברים אבל לא ממירין בהן, ועוברים שקדשו במעי אימן אין ממירים בהם. אם כן, להסברו של רש"י, כוונת המשנה לומר מקדישים איברים לבדם ומתוך כך פשטה קדושה בבהמה כולה, ולפיכך ממירין בהמות חולין שלמות בהן, שהרי בהמת הקורבן קדושה כולה מכוח הקדש העבר, והרי זה תמורה של בהמה בבהמה, אבל לא ממירין האיברים של חולין בהן, בבהמות שלמות שהוקדש עבר אחד מהם או שהוקדשו כולן, ועוברים שקדשו במעי אימן אין ממירים בהן על בהמות חולין כל זמן שהם נמצאים במעי אימם. ולפי זה מיושבת קושיית רב ירמיה, איך ייתכן לשיטת בר פדה לומר על ולדות קודשים שמקדישים אותן, שכן לשון מקדישין האמור במשנה מוסב רק על איברים ולא על העוברים. עוד מקשה רב ירמיה, וכי רק בוולדי קודשים שעדיין הם במעי אימן ודלא אבי דין תמורה, לא עושים בהם תמורה, בראי עבדי, אבל לאחר שנולדו ויצאו לחוץ עושים בהם תמורה? ואתנן הרי שנינו במשנה לקמן בדף י"ב עמוד א', שאין הוולדות של הקודשים עושים תמורה אפילו לאחר שנולדו. אם כן, בהכרח שמדברת המשנה בעוברים של חולין שהקדישום במעי אימם, ולא כדברי בר פדה, שאין קדושה חלה עליהם. השיב לו רבי זיירא המני, המשנה הסוברת שמקדישין איברים וממירים בהם בשיטת מי ישנויה, בשיטת רבי יהודה היא הסובר לקמן שוולד עושה תמורה. מקשה לו רבי ירמיה, אי רבי יהודה, אם זה הולך בשיטת רבי יהודה, בזה שנויה המשנה הזו, איך אפשר לפרש בכוונתה שעל ידי הקדש האיברים מתקדשת הבהמה כולה וממירים בה? הרי לשיטתו יהיה קשה איברין מקדשי, וכי הקדש העבר מקדש את הבהמה כולה? הרי לרבי יהודה ליטלי לא אומרים שהאומר רגלה של זו עולה פשטה בבהמה כולה קדושת עולה. כמבואר בברייתא לקמן בדף י"א עמוד ב', אמר להישיב לו רבי זיירא, אחא במאי עסקינן, משנה זו מדברת במקדיש דבר, במקדיש עבר מן הבהמה, העושה אותה טריפה אם יחתך ממנה. ומודה רבי יהודה בעבר זה שאם יקדישו בהקדש סתם מתפשטת ממנו הקדושה לבהמה כולה, כמבואר לקמן בדף י"א עמוד ב'. רוצה עכשיו הגמרא לתלות את מחלוקת בר פדה ורבי יוחנן במחלוקת הברייתות שלפנינו. שואלת הגמרא לאמא כתנאי, האם יש לומר שכבר נחלקו תנאים במחלוקת האמורה, האם חלה קדושה על העוברים או לא? מצינו בדין השוחט את החטאת, ומצא בעובר בן 4 חודשים חי, הברייתא מדברת בחטאת צעירה שיולדת בשנתה הראשונה ולא בכסבה, שכן חטאת נקבה אינה באה אלא רק בשנתה הראשונה, ומבואר בבכורות, דף י"ט עמוד ב', שכסבה אינה יולדת בתוך שנתה, ולא ייתכן שימצא עובר במאה. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל השוחט. אז אם שחט שעירה לחטאת, ומצא בה עובר בן 4 חודשים, ולעובר הזה קוראים בן פקועה שאינו טעון שחיטה, אלא ניתר בשחיטת אמו, ועדיין לא קלו חודשי עיבורו, שכן זמן עיבור בהמה דקה הוא 5 חודשים, והברייתא נוקטת בין 4 חודשים משום שהיא שנויה, הברייתא בשיטת רבי מאיר הסובר שעובר חי ניתר בשחיטת אמו, רק שעדיין לא קלו חודשיו, לא קלו חודשי עיבורו. קטן אחדה בברייתא אחת שנינו שדין עובר זהו כדין החטאת עצמה לכל דבר ואינה נאכלת אלא לזכרי כהונה בלבד, וכן אינה נאכלת אלא לפנים מן הכלאים ממחיצות העזרה. במשכן הייתה החצר כנגד העזרה שבבית המקדש ומחיצותיה היו עשויות מכלאים של 600 זר, אבל חומות העזרה היו מאבנים. כך הרמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א' הלכה ה', וכן אינה נאכלת אלא ליום אחד. ותניא אידך בברייתא אחרת שנינו שהעובר הוא כחולין לכל דבר ונאכלת לכל אדם, ונאכלין בכל מקום ונאכלת לעולם בלי הגבלת זמן. סברה הגמרא עכשיו שמדובר במי שהקדיש חטאת מעוברת, והיה בכוונתו להקדיש גם את העובר שבמאה. שואלת אם כן הגמרא, מה היא לאו תנאי? האם אין לפנינו מחלוקת תנאים? שהיא כמחלוקת האמוראים לאל. דמר סבר, תנא הברייתא הראשונה סובר שקדושה חלה על עוברין, ועל כן גם העובר קדוש בקדושת חטאת ונאכל כמותה. וכן הוא הדין בכל קודשי קודשים, מה שאין כן בקודשים קלים שנאכלים גם לישראל, והחזה והשוק שלהם נאכלים לכהנים ולנשיהם ולעבדיהם, ונאכלים לשני ימים ולילה, מלבד תודה שנאכלת ליום ולילה, ופסח שנאכל רק בלילה. ומר סבר, התנה של הברייתא השנייה סובר שאין קדושה חלה על עוברין, ועל כן העובר שבמאי החטאת, הוא חולין גמור, וגם לא קדוש מדין ולד קודשים, שכן סובר התנה הזה שוולדות קודשים מתקדשים רק בלידתם. דוחה הגמרא ואומרת לא. לא מדובר בברייתות הללו במקדיש חטאת מעוברת, אלא במקדיש חטאת ואחר כך נתעברה. ואני תנאי, בהקה מפליגי. ואלו התנאים בכך נחלקו. דמר סבר, התנא של הברייתא השנייה סבר, ולדות קודשים רק בהווייתם, רק בלידתם, הם קדושים. ועל כן העובר שבמאה שלא הייתה בו הוויה הוא חולין גמור. ומר סבר, התנא של הברייתא הראשונה סבר, שוולדי קודשים כבר במאי אימן אין קדושים. ועל כן העובר קדוש בקדושת חטאת ונאכל כמותה. ואף שההלכה בידינו שבלת חטאת הולך למיטה, אין זה אלא מי שנולד, אבל בעובר זה, שלא הייתה בו הוויה, לא נאמרה ההלכה הזו. עוד דוחה הגמרא ואומרת, והיא באה איתה אם תרצה תאמר בביאור ברייתות האלו שלעולם חתנאו. תנא אחד שנה את שתי הברייתות ואין כאן מחלוקת. שתיהן סוברות כרבי יוחנן שקדושה חלה על העוברים בפני עצמם. וכן סוברות שתי הברייתות שבלדות קודשים שהתקדשו מכוח אימם, אינן קדושות אלא משעת לידתם. אלא, חדה. מהלן מתנייתה, אחת מהברייתות הללו, דהיינו הברייתה השנייה שנויה, במקדיש בהמה ואחר כך נתעברה, שלא הוקדש העובר בפני עצמו וגם לא הייתה בו לידה, ועל כן הוא חולין. ואחד המנהון, ואחת מהן, דהיינו הברייתה הראשונה, שנויה באופן שהיא הקדישה, מעוברת, שמכיוון שהוא קדוש מכוח עצמו ולא מכוח אמו, הרי הוא קדוש מיד בשעה שהקדישו, אף מבלי שיוולד. והוא מוסיף השיטה מקובצת שיש מפרשים ששתי הברייתות צוברות כבר פדה, הברייתא הראשונה מדברת בהפריש חטאת ואחר כך נתעברה, שבאופן זה העובר קדוש מכוח אמו, משום שוולדות קודשים במאי אימן הם קדושים. והברייתא השנייה מדברת בהפריש חטאת מעוברת, ובאופן זה לדברי הכל לא חלה בו קדושה אלא בשעת הוויה. מקשה הגמרא מברייתא על שיטת בר פדה שאמר שאין קדושה חלה על העוברים. תנן שנינו במשנה לקמן בדף י"ז עמוד א', רבי אלעזר אומר בהמות הפסולות למזבח שהן כליים, בהמה שנולדה מתי שבאה לכבשה, ובתורה נאמר שורו כסב או עז, מהמילים או כסב לומדים פרט לכיליים, וטריפה, בהמה שהיא אחת מ-18 טריפות שנשנו בפרק אלו טריפות במסכת חולין, דורשת הברייתא במסכת מנחות את הפסול הזה, ממה שנאמר בקורבנות מן הבקר להוציא את הטריפה, ויוצא דופן, שלא נולד כדרכו אלא יצא דרך דופן אמו, והפסול הזה הוא ממה שנאמר בקורבנות כי ייוולד פרט ליוצא דופן, טומטום, שהוא אטום ואין ניכר בו אם הוא זכר או נקבה, ואנדרויגנוס, שיש לו גם זכות וגם נקבות, דורש את הברייתא במסכת בכורות בדף מ"א, את הפסול הזה ממה שנאמר פעמיים בקורבנות את המילה זכר, בא האיתור הזה לפסול טומטום ואנדרויגנוס בכל הקורבנות וגם בשלמים שבאים, בין זכרים ובין נקבות, אז בהמות הללו שפסולות למזבח לא קדושין ולא מקדישין, ואמר שמואל בביאור דברי המשנה, כל פסולי מזבח אילו לא קדושין בתמורה, שאם הם חולין והמירו עליהם בהמת קורבן אינם נתפסים בתמורה כלל, וכן לא מקדישים כל אלו לעשות תמורה, שאם הם קודשי מזבח והמירו בהם על בהמת חולין, אין בהמה זו נתפסת בתמורה. ותניה, שנינו בברייתא אמר רבי, שאל רבי על הדין האמור, הרי מאחר שכל פסולי מזבח אלו אינן קדושים בקדושת הגוף, ואין בהם אלא קדושת דמים בלבד ונפדים בלא מום ומביאים מדמיהם בהמה אחרת למזבח, ולאחר שנפדו הם נעשים חולין לכל דבר ומותרים גם בגיזה ועבודה, ולא כשאר פסולי המוקדשים כגון נרבע ונאבד ואתנן וכדומה, שאינם נפדים אלא במומם ואסורים בגיזה ועבודה גם לאחר פדיונם. אז אם כן, אם כל פסולי המזבח הללו לא קדושים בקדושת הגוף, איך יעלה על הדעת שמקדישים בהמת חולין בתמורה? אז מדוע הוא צריכה המשנה למעטה מתמורה? הוא הישיב אי אתה מוצא בטריפה שצריך למעטה מדין תמורה, אלא במקדיש בהמה ואחר כך נטרפה. שאפילו שעכשיו אינה ראויה להקרבה, מכל מקום קדושת הגוף שחלה בה בשעת הקדשה, אינה נפקעת לגמרי, משום שקדם הקדשה לפסולה, ועל כן היה מקום לומר שיוכלו להמיר בה וצריכה המשנה למעטה מן התמורה. וכן מה שצריך למעט יוצא דופן מתמורה, זה באופן שמקדיש ולד בעודו במעי אמו ואחר כך יצא דרך דופן. שאפילו שכבר חלה בו קדושת הגוף קודם לידתו, מכל מקום לאחר שיצא ונפסל בהקרבה, אין ממירים בו. מוכיחה הגמרא אלמא מכאן מוכח שקדיש ולד, קדוש הוולד במעי אמו בקדושת הגוף, שכן משמע שדווקא משום שיצא דרך דופן, אינו קדוש לגמרי לעשות תמורה. אבל אם נולד כדרכו, הרי הוא קדוש לגמרי מכוח הקדשתו במעי אמו, ואף עושה תמורה, ולא כדברי ברפדה שאמר, אין קדושה הלאה על עוברים. ואין לתרץ שצריך למעטו מתמורה משום קדושת דמים שבו, שהרי גם בר פדה מודה שחלה על עובר קדושת דמים כמבואר ליל בדף י' עמוד ב', אי אפשר לתרץ כך שהרי רק קדושת הגוף עושה תמורה, ואם אין בו אלא קדושת דמים, אפילו אם יצא דרך הרחם, אינו עושה תמורה. מכוח הקושייה הזו חוזרת בה הגמרא ומפרשת את דברי בר פדה באופן אחר. אמרי, אמרו בני הישיבה, במקדיש עובר תם במעי באמת חולין תמימה, אפילו בר פדה נמי מודי, גם בר פדה מודה דקדיש, שהוא קדוש. ולא נחלקו אלא במקדיש עובר תם במעי בעלת מום. בר פדה סבר מכיוון דאימי לא מקדשה, שאימו אינה יכולה להתקדש בקדושת הגוף מחמת מומה, ונמי לא קדיש, גם העובר אינו יכול להתקדש בקדושה זו, שכן כל זמן שהוא במעיה, הרי הוא כעבר מעבריה, והרי הוא נחשב כמותה לבעל מום שאין חלה עליו קדושת הגוף. אבל אם האם תמימה וראויה למזבח, אפשר להקדיש את העובר לבדו, ואפילו שהיא חולין. ולמרות שעובר ירח אמו, אין זה כמקדיש עבר אחד שאינו מתקדש בקדושת הקרבה, שכן עבר אחד לעולם לא יהיה ראוי להקרבה בפני עצמו, מה שאין כן בעובר שהוא עתיד להיות ראוי להקרבה לכשיוולד, חלה בו קדושה גמורה כבר מעכשיו. כך מסביר הקהילות יעקב. רבי יוחנן סבר, האם ועוברה הני, הילו, כשתי בהמות נינו, ואינו נחשב כאחד מאיבריה, ולפיכך, אם העיד אלו מקדשה, רק אמו אינה יכולה להתקדש בקדושת הגוף, אבל הוא קדוש בקדושה הזו. מביאה הגמרא שמועה זו בלשון אחרת. לישנה אחרינה, לשון אחרת, שנינו בברייתא כל פסולי מזבח אלו ששנינו בהם שאינם עושים תמורה, בטריפה מדובר בבהמה שנטרפה לאחר שהוקדשה, וביוצא דופן מדובר בעובר שהקדישוהו, ואחר כך יצא דרך דופן, כמבואר לעיל. אבל בכיליים וטומטום ואנדרוגנוס, לעולם לא ייתכן שיערו הפסולים הללו אחר שהוקדשו הם בעצמם, שהרי הם חלים משעת לידתם. ואי אתה מוצא שהתקדשו בקדושת הגוף אלא בוולדי קודשים, שהקדיש את אימם והתקדשו הם מכוחה. והמשנה סוברת כרבי יהודה שהיה אומר לקמן בדף י' ב' עמוד א', שגם הוולד של קודשים שקדוש מכוח אמו עושה תמורה. ועל כן הוא צריכה המשנה להשמיענו שוולדות אלו שנפסלו למזבח לאחר שנולדו, אינם עושים תמורה ואפילו שחלה עליהם קדושת הגוף בעודם במעי אמם. מוכיחה הגמרא מתחילת דברי הברייתא, הלינו דלוקצ'י גופיו. מוכח שדווקא עוברים אלו שיצאו דרך דופן אינם קדושים לגמרי לעשות תמורה, אבל עוברים אחרים שהוקדשו במעי אמם בפני עצמם ואחר כך נולדו כדרכם, קדושים לגמרי וגם עושים תמורה. ואפילו שהוקדשו קודם שנולדו, וזה לא כדברי בר פדה שאמר שאין קדושה חלה לעוברים. תרץ את הגמרא, אמר אביי, עובר תם במעי בהמה תמימה לדברי הכל קדיש גופי מתקדש גופו למזבח. אלא כי פליגי, מתי נחלקו במקדיש עובר תם במעי בעלת מום? דבר פדה סבר, כיוון דאם אינה מלא קדיש גופה, אי אונה מלא קדיש אלא לדמי, מכיוון שהאם בעלת המום אינה יכולה להתקדש בגופה למזבח, אלא רק בקדושת דמים. גם העובר שבמאה אינו מתקדש אלא לדמיו, ורבי יוחנן סבר, עובר לאו ירח אמו, אינו כחלק מגופה, אבל כן, אף על גב דאימי, אף על פי שאימו לא קדשה לגופה, אלא רק לדמיה, אבל עד מי הקדיש לגופי, מכל מקום מתקדש גופו למזבח. חוזרת הגמרא לדון בדברי משנתנו ומביאה מחלוקת תנאים בדין שאמר רבי יוסי בסופה. שנינו במשנתנו אמר רבי יוסי והלא במוקדשין, האומר רגלה של זו עולה, כולה עולה. ולכן סובר רבי יוסי שממירים איברים של בהמות חולין בקורבנות שלימים, אבל לא חולין שלימים, באיברים של קורבנות. תנו רבנן, שנו חכמים בברית המופיעה במסכת חולין בדף סמכתת וכן במסכת ערכין בדף דלת עמוד ב', יכול האומר רגלה של בהמה זו תהיה עולה, תהיה כולה עולה. תלמוד לומר, נאמר בקודשי מזבח בספר ויקרא פרק זך פסוק ת', ואם בהמה שיקריבו ממנה קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש, משמע שדווקא החלק שהוקדש ממנו יהיה להשם, ולא יהיה כולו, הבהמה כולה להשם. יכול אף הרגל לא תתקדש אלא בקדושת דמים בלבד ותתחלל על מעות, ותיצא לחולין. תלמוד לומר, בסוף הכתוב האמור, נאמר יהיה קודש, שאותו חלק מהבהמה שהקדישו הוא מתקדש בקדושת הגוף, ואין לו פדיון. שכן אין פדיון אלא לקדושת דמים, אבל הדבר הקדוש בקדושת הגוף למזבח, אינו נפדה בלא מום, ומשום קדושת העבר אי אפשר למכור את הבהמה כולה לצורכי חולין. הכיצד, מה יעשה עם בהמה זו? תימחר לאדם אחר לצורכי עולות, ויקדישנה הלוקח לעולה ויקריבנה לחובתו, ודמיה החולין חוץ מדמי עבר שבה, שכן המוכר לא יקדיש אלא את רגלה בלבד, ואילו שאר הבהמה היא חולין. והרגל שקדושה בקדושת הגוף אינה בכלל המחירה, ואינה ללוקח לשלם כלל את דמיה, שכן אי אפשר למכור קודשי מזבח. גם לא לרבי יוסי הגלילי הסובר שאפשר למכור קודשים קלים מכל מקום, אולי לא קודשים קלים אלא קודשי קודשים, ולדברי הכל עם המון גבוה ואינה נמכרת. אלה הם דברי רבי מאיר ורבי יהודה. אבל רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, מניין לאומר רגלה של בהמה זו עולה שכולה מתקדשת לעולה וקריבה על גבי המזבח, שנאמר כל אשר ייתן ממנו להשם, משמעות המילה ממנו, מקצת מן הבהמה שיקדיש עבר אחד מהבהמה למזבח, וכשהוא אומר בהמשך הכתוב יהיה קודש, בא לרבות את כולה, שמתפשט הקודש, מתפשט הקדש העבר בבהמה כולה. והלימוד הוא מן המילה יהיה, שהיא מיותרת, כי היה די שיכתב כל אשר ייתן ממנו להשם קודש, בא האיתור הזה לרבות, שהבהמה כולה נעשית קודש. דנה הגמרא בדברי הברייתא האמורה, אמר מר, אמר החכם בברייתא האמורה ובא שיטת רבי מאיר ורבי יהודה באומר רגלה של זו עולה, שמתקדשת הרגל בלבד, ואילו שאר הבהמה תימחר לאדם אחר המחויב עולה לצורכי עולות. מה קשה הגמרא? הרי הלוקח שקונה בהמה זו אינו קונה את רגלה, שהרי הרגל כבר קדושה לעולה על ידי המוכר ואין בידו למוכרה, והרי היא קריבה לשם המוכר ולא לשם הלוקח. ואם כן, הקמה איתי, הרי מביא הלוקח למזבח בהמה מחוסרת עבר, אז איך הוא יוצא בידי חובתו? הרי הוא נדר להקריב בהמה שלמה לעולה, והוא מביא בהמה פחות רגל לעולה. וגם לפי שיטת הרמב״ם, שאין העבר קדוש בקדושת הגוף אלא מתחלל במחירה ומוקדש שוב על ידי הלוקח, צריך לפרש שקושיית הגמרא שמאחר שדין הרגל יקרב למזבח אף לאחר שנבדת, איך יוצא בעל לוקח ידי חובת נדרו? הרי הלכה בידינו שכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין ולא מדבר שכבר חל עליו חובת הקרבה. תרץ את הגמרא, אמר רבא, מה שאמרה הברייתא שמוכרים בהמה זו לאדם אחר המחויב עולה, זה באופן שאומר הלוקח הרי עליי עולה בחייה, שנדר להקריב בהמה רק אם האיברים שחיותה תלויה בהם ולא התחייב להביאה עם כל שער עבריה, אבל כן הוא יוצא בבהמה זו גם ללא רגלה. שערי העבר שהמוכר הקדיש אין הנשמה תלויה בו, שכן אם הקדיש עבר שהנשמה תלויה בו, לדברי הכל, פשטה הקדושה בכולה כמבואר בהמשך. רש"י מביא עוד תירוץ מהירושלמי, כגון דאמר כזוזה מן עדה בהמה לעולה. כלומר, שאמר הרי עליי שווה זוז מבהמה זו לעולה. ומאחר שלא נדר עולה שלמה אלא רק שיעור זוז ממנה, הרי הוא יוצא בבהמה זו. כותב הכסף משנה בהלכות מעשי הקורבנות פרק תדבב הלכה ב', שגם הרמב"ם מפרש כלשון הירושלמי. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים באיזה אופן מודים כל התנאים שהובאו לאל שפשטה קדושה בכל הבהמה. אמר רב חיסדא, מודה רבי יהודה במקדיש דבר, מקדיש עבר בבהמה, שחסרונו עושה אותה טריפה, וכגון שהקדיש את רגלה מן הארכובה מן הברך ולמעלה, שאם נחתכה הרגל ממקום זה, נעשית הבהמה טריפה, שמאחר שחיות הבהמה תלויה בכך, מתקדשת הבהמה כולה על ידי הקדש עבר זה. ולא חולק רבי יהודה על רבי יוסי, אלא במקדיש בעבר שאינו עושה אותה טריפה, וכגון שהקדיש את הרגל מן הארכובה ולמטה, מן הברך ולמטה, שאם נחתכה שם אין הבהמה נטרפת בכך, ומשום כך אינה מתקדשת כולה בהקדש זה. רבא אמר, אין רבי יהודה מודה שפשטה קדושה בכולה, אלא במקדיש דבר, בבהמה שחסרונו עושה אותה נבילה וגורם לה להיחשב כמתה ולתמה בתומת נבילה. אבל בעבר שאין חסרונו עושה אותה נבילה אלא טריפה בלבד, חולק רבי יהודה על רבי יוסי וסובר שאין מתפשטת קדושה בכולה, ובהמשך תבאר הגמרא את החילוק שבין רב חיסדא לרבא. רב ששת אמר, מודה רבי יהודה דווקא במקדיש דבר שאם יחסר מן הבהמה היא מתה מיד. שואלת הגמרא, מה איכא, מה שורש המחלוקת שבין רב חיסדא לרבא? משיבה הגמרא, איכא בעיניי המחלוקת ביניהם היא, האם טריפה היה יותר מ-12 חודש או לא? אף חיזה סבר לה כמן דאמר טריפה אינה היה, ועל כן כל עבר שעושה אותה טריפה נחשב כעבר שהחיות תלויה בו. אם הקדישו מתפשטת קדושה בכל הבהמה. ואילו רבה סבר לה כמן דאמר טריפה היה יותר מ-12 חודש, ועל כן לדעת רבי יהודה גם אם הקדיש עבר שעושה אותה טריפה אין מתפשטת קדושה בכל הבהמה. מסביר המהרש"א, למרות שבדרך כלל ראויה למות מחמת טריפותה, מכל מקום אפשר שנחיה בגלל מזלה. שואלת הגמרא ומאיקה מהי המחלוקת בין רבה לרב ששת, ומה בין דבר שעושה אותה נבלה לדבר שהיא מתה? ושיבה הגמרא איקה בעיניי המחלוקת ביניהם היא בדבריו דרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, אם נתלה ירך הבהמה וחלל שלה הרי נבלה, כלומר אם נתלה ירך כולה עם הבשר החיצוני, עד שנראה חלל בגוף הבהמה גם כשהיא רובצת, הרי היא חשובה כמתה ומתמת כנבלה, גם אם היא עדיין מפרקסת. אבל אם נתלה רק עצם הירך עם הבשר הפנימי והבשר החיצוני עדיין קיים, וכשהיא רובצת לא ניכר חיסרון הירך, אינה נבלה כי אם טריפה. כאמור במסכת חולין דף כ"א עמוד א', רבה סבר לה כרבי אלעזר, ועל כן סבר שגם אם הקדיש את הירך כולה, מודה רבי יהודה, שפשטה קדושה בכולה, שהרי בחסרונו נעשית הבהמה נבלה, והרי כעבר שהנשמה תלויה בה. ואילו רב ששת לא סבר לה כרבי אלעזר. ומאחר שלשתתו נטולת ירך אינה נבלה, על כן אמר שדווקא בעבר כגון לב או ושת שבחסרונו מתה הבהמה מיד בלא שתפרקס, מודה רבי יהודה. אבל במקדיש ירך חולק רבי יהודה וסובר שלא פשטה קדושה בכולה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת תמורה עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי מוסיף חומש ומי עושה תמורה, המקדיש או המתכפר? שאלה שנייה, האם ממירים איברים בשלימים או להפך? שאלה שלישית, מה הדין במקדיש ובר לקורבן ומדוע? שאלה רביעית, האם קדושת דמי מפקיעה מבכורה ומניין? שאלה חמישית, כשהקדיש ובר של בהמה מבקרת שלא ילדה עדיין לדמי עולה, מה דינו? פירושם של רשי והתוספות, השאלה האחרונה על דף יוד, אם אין קדושה חל על עוברים, כיצד שייך שיהיו עוברים קדושים? השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, חו"ב בתמוז תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף יוד במסכת אמורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, זך בתמוז, כ"ז בתמוז תשע"ט, ונלמד את דף יוד א' במסכת אמורה. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בישועות ובנחמות, בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות ובשמחות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.